במפגשים האלה שלנו, אנחנו, הסוגיות שלנו הן סוגיות התייחסות של התקופה אל הדור. לכאורה זה דברים כאלה גדולים, מה לי ולהם, מה הבעיות שלי האישיות. אני כרגע יש לי מינוס בבנק, אני כרגע יש לי בעיות עם האישה, עם הילדים, חינוך הילדים, השכן שלי מעצבן אותי, קנה פוינט וולבו, ואני יש לי רק כסוסיתה. פעם זה היה מפוינט, מי שלא מכיר. מה אתה מתעסק איתי בגבורה גבוהה? אז יש יסוד מאוד חשוב, שאנחנו חוזרים עליו פה בחיים, בכלל, במצבים, בעבירות, דורשים מאיתנו, להפיסים למעלה, להתעשת, למצוא את עצמך איפה אתה נמצא, הלך, בתוך כך הרבה למטה אל המציאות. זה כלל יסודים בחיים. ואיך אתה לא עושה את עצמך, אתה בתוך מסבך של בעיות, תחפש איזה פיסלין, איזה הר גבוה, תעלה עליו למעלה. תסתכל, תתמצא בשטח, אתה קלטת, איפה הצפון, איפה הדרום, איפה אתה נמצא בדיוק, תעלה למטה, תתחיל לנוע. אז גם אנחנו פה, ההתעסקות בדור עצמו, היא לדעת מי אנחנו ומה אנחנו. וראינו בפעמים הקודמות, מגמת הדבר עצמו, זה קודם כל שתי מבחינות. מבחינה אחת, שכשאתה מודע לבעיה, מבחינת שאלת החם חצי תשובה, אם אתה מודע עם מי שלך עסק, ההתייחסות שלך אליו תהיה שונה. כלומר, אם אנחנו מבינים שהדור שלנו הוא דור מושחת ודור ארוס, וכל השני אותו זה שטויות והבלים, ככה אנחנו מסתכלים עליו, תכנס אליו בסגנון מסוים. אבל אם אנחנו מבינים שהדור שלנו הוא דור גדול, וכל משהו מתנהג בצורה כזו כי הוא מחפש דברים גדולים, אז ההתייחסות תהיה שונה. משל למה הדבר דומה? הרב דין אתם יודעים למשל, בכיתה אחת יש שתי תלמידים. תלמיד אחד לא קולט כלום. קשה, הוא קשה תפיסה. תלמיד שני, גאון. אבל מה? הוא משתעמם בשיעור מהרמה של השיעור. הוא כל הזמן משחק במשחקים, משתעמם בשיעור. בסוף השליש הראשון או השני או בסוף השנה, היה מבחן, שניהם קיבלו ציון 4. שני התלמידים האלה קיבלו ציון 4. תלמיד עכשיו התפיסה קיבל 4, וגם הגאון קיבל 4. אנחנו נהיה, או המחנך יותר נכון, נהיה פושע, אם הוא יתייחס לשני התלמידים האלה באותה צורה. למה? את התלמיד, כשהתפיסה, תן לו דרבון של שיעורי עזר, עם איזה מישהו חונך שייתן לו דרבונים ויסייע בידו להתקדם קדימה. התלמיד הגאון הזה, תקפיץ אותו כיתה, שלח אותו קדימה. כי הוא גאון, הוא לא משתעמם בשיעור, אז הוא לא מקשיב, לכן הוא קיבל 4. הוא לא 4 שהוא לא מסוגל להבין, אלא הרמה משעממת אותו בכל מיני סיבות, אז הוא לא מקשיב. אז כנ"ל גם פה, כשאנחנו מתייחסים לדור, והבעיה שלנו הרבה פעמים, זה המבט החיצוני שלנו בחיים. אנחנו מסתכלים בחיים על החיצוניות. זה מרשים אותנו, ככה זה נראה, ואנחנו, זה ישר יש לך את ההבחנה מיד לפי החיצוניות. אבל כבר חזר לבדונו, אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בתוכו. אל תסתכל בחיצוניות. ולכן אמרנו בפעמים הקודמות, שהדור שלנו בתיקוני זוהר, כתוב עליו, שהוא דור שלא כיוונו לזה, לא ידעו את זה, אבל מן הסתם הצד הנשמתי קלט את זה בצורה אינטואיטיבית. על הדור הזה נאמר שהוא, איך אמרנו פעם קודמת? צבר. ככה קוראים לרחם שנולדו בארץ. למה צבא? חוץ פני, וזה קובעתם בלילה, אנו באנו ארצה לעשות בלגן פעם. זה הדור שלנו. אבל מה מאפיין את הצבא? יש לו קוצים בחוץ, ובפנים הוא מתוק. בתיקוני זוהר כתוב על הדור שלפי דת המשיכה, שהוא יהיה טוב בפנים ורע בחוץ. ככה כתוב על הדור הזה. אז אתם רואים, שני מהלכים, הזוהר יכול להגיד את הדברים עצמם, והחלוצים הציוניים שעולים פה לארץ ועושים בלגן, קוראים לנו צבא, אנחנו צברים, וזה מכוון לאותו נקודה. שאם אתה מסתכל בקוצים בחוץ, אתה מאבד את העיקר. תזרום קדימה. פעם קודמת דיברנו שהיה אחד האמוראים, רבי יוסף, הוא, בשונה משאר האמוראים, שאומרים, המגמה מסכת סנהדרין אומרת שהתנאים, האמוראים אומרים, על התקופה שלנו, יהיה איתי ולא אחמיני. שיבוא, תבוא התקופה הזאת ולא רוצה להיות בה. מצד החבלים והקשיים שיש בדור הזה. אבל רבי יוסף אומר, יהיה איתי ואזכה דאיתם בקופתא דתולא דחמרי. שיבוא המשיח, ואני מוכן לשבת בצל הגללים של החמור של המשיח. אמרתי לכם, ככה זכריה כזאת ככה, והוא נהנה מהצל של האחריה. הוא מוכן בזה גם. הרב קוק מסביר, החמור במשון חומריות, זה דור שכל כולו יהיה חומריות. ורבי יוסף אומר, אני מוכן לשבת בצל של הגללים של החומריות של הדור הזה. מה קורה לך? תראה איזה דור. כל מקום אתה הולך, בני ביתך כבתחילה, כל מה שמעניין את האנשים, כסף, עבודה, תראו מה קורה. בחדשות, חברות שלמות, היום כל החברות הגדולות של מדינת ישראל, נופלות אחת אחת, כמו איזה סוס טוריאני, כך לא מזה, לא יודע, זה מסגים כאלה. קשה לי מאוד להגיד אותם, מצד המגורות שלי בעבר. אבל תראו מה קורה. כשאתה, הכסף, מה שאותך זה הכסף, לאולן זה מוליך. אבל רבי יוסף היה לו מבט פנימי. במאמר מוסגר, זה מאוד סימבולי, אבל זה כדי להסביר לנו, רבי יוסף היה סגי נאור, היה עיוור. הוא הסתכל פנימה. פנימה לתוך הדור. והיה מוכן לשם יוצא לגללים שלהם. אז אנחנו מתעסקים עכשיו בסוגיות, מתייחסות אל הדור. והסגנון שלנו במפגשים האלה שלנו זה שאין פה רב, אז אפשר לא להסכים, לחלוק. אפשר הערות באלף ובעין, ומן הסתם הדברים לפעמים גולשים לכל מיני נושאים, אבל זה הסגנון שלנו. יש לזה מעלות, יש לזה חסרונות. לפעמים החסרונות יותר גדולות, גדולים מהמעלות, אז הדלת פה לא נעולה. טוב, אז אנחנו ראינו בפעם הקודמת את כל סעיף א', פחות או יותר, בפעמים הקודמות יותר נכון, הגענו עד סעיף תחילת ב' ועצרנו פה. הרוב האנשים לא היו... שיעור שאתה יכול לחדש. טוב, נתקדם ב' ונחזור קצת דברים והדברים יפוקרו. ארבע. ארבע הבנות במעמדו של הדור היום. מאמינו העם כולו שאין גלות עוד אחרי הגאולה ההולכת ומתחלת שלפנינו, ואמונתו העמוקה הזאת היא בעצמה רס קיומו היא, סוד השם נגלה במהלכו ההיסטורי. עכשיו, זה ציטוט של הרב קוק, והפטר פה יסביר את הדברים עצמם. משפט זה, טעון הסבר. אי אפשר להתעלם, ולא צריך להתעלם מכל המשברים העוברים עלינו היום. ברוך השם, רבים מאמינים, אבל קשה לראות שהעם כולו מאמין. איך אתה יכול להגיד, מאמין הוא העם כולו? תלך, תעשה סטטיסטיקה, צא לרחוב, תראה שאנשים לא מאמינים, מיואשים מהדור הזה, אז מה אתה מדבר איתי? אל תדבר איתי גבוהה גבוהה, דבר איתי תכלס. אנשים אוהבים תכלס. פעם דיברם פה אל המזרחי, אני מתחיל כזאת, לא יודע אם עוד קיימת. תכלס. אנשים רוצים, דבר איתי גבוהה. בדורו של הרב, פורסק מאמר הדור, הייתה אומנם רוח גדולה של אידיאליזם, אבל אחרי מלחמת ששת הימים, ויותר לאחר מלחמת יום הכיפורים, החלו להיווצר בקיעים בתודעה ובעוז הלאומי. בקיעים המתבטאים בהתערערות ערכי היסוד, בעיות בחינוך הנוער, נרידה בסמכויות, חוסר מוטיבציה, ירידה מארץ. בעקבות כל זאת עולה בלב כולנו בגלוי ובסט השאלה, האם ניתן לומר דברים אלה גם על דורנו שלנו? ואנחנו נוסיף, זה ממש נכתב לפני בערך 10 שנים, נוסיף עוד 10 שנים נוספות, ונוכל להגיד, האם ניתן להגיד את זה בקל וחומר שאי אפשר? אתה מסתכל לימינה ושמאלה, אתה רואה היום אנשים ביחס לכל הפרות הקדושות שלנו שהיו. ואני קצת שייך לתקופה טיפה יותר, לא אנשים יותר מבוגרים, אבל יותר קצת מבוגר מאנשים, רוב התלמידים שפה. חולש על תקופה שהייתה, שבשבילנו צבא הגנה לישראל, והשבק, והימנון, והדגל, ועוד מה, ובכלל הציונות, כל המילים האלה הם היו, היית שומע אותם, היית עורד מפחד, עובר לדום, ואין ביקורת בכלל. זה היה מילים כאלה, היום. מה זה ראש ממשלה, תעמיד אותו למשפט, מה זה ציונות, ואנחנו פה ציונות. המנון, בוא נחליף את ההמנון, דגל, צייף לו עוד כמה כוכבים, שים אותו סעיף בארצות הברית. כל מיני מילים כאלה שאתה שומע, שהם בכלל כלום. אז זה הדור שדיברנו עליו, דור אידיאליסטי. האם לזה התכוונו? אל הנער הזה התפללנו? איזה דור זה? תסתכל איך הוא נראה. צא לרחוב, אמרתי לכם. היום רב רוצה לעשות מי שברך לאיזה מישהו, הוא נתקע על מהקוצים של השערות. זה דוקר. אבל אמרנו, הוא אמר מוסגר, זה רק ג'ייל. זה יורד מיד, צ'ק צ'ק, טיפה שם פה, זה הולך. זה הדור. שערות צבעוניות כרגילים מכל מקום בגוף. דבר... זה דור של משיח, באמת. צא, צא, רד להם, רד להם. בוא, תהיה יותר נורמלי. השאלה הזאת נשאלת וצריכה להישאל על ידי כל אחד מאיתנו. והיא נוגעת לכל יסוד אמונת איתנו לכל דרכנו. כל הבנתנו את דברי הרב, כוונה לרב קוק, והדחותיו לתיקון המשברים, להיותנו פועלים עם אל בכל מהלך גאולתנו, תלויה בשאלה זו. אי אפשר לגשת אל הדור עם ההנהגה האלוקית בסדרי הדורות, מדרגת עם ישראל, וערך המאורות המתאבים לפנינו אינם מבוארים לנו. אתה לא יכול להתעסק עם הדור אם אתה לא מבין עם איש העסק. ויגיד הרב קוק, בפתיחה, זה מופיע בגלל צ'ינה עם חטא, אבל זה מופיע באורות התשובה. פה בסוף. בהתחלה, וזה הגד שינה עם חד, בהגעות הראייה, הגד שהפוך כותב להבחלה על נושא התשובה. אומר הפוך, אני מצטט, ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים, יזכה התשובה בזמן הזה. אתה בא לדבר על ענייני תשובה, בזמן הזה. ואל דיברת קץ המגולה, ואור הישועה הזוכה לא יביט, הוא לא יבין באיזה תקופה אנחנו חיים, בשבילו אותו דבר, עם ישראל לפני 200 שנה, ועם ישראל היום, זה אותו עם ישראל, אותו דבר. תדבר באותו סגנון, תפחית את האנשים, תעמוד עליהם עם אקדח, תגיד להם, תשמעו, תנור 7, תנור 8, תנור 9, לפי סוג הזה, כל מיני איומים, הפחדות, אם אתה מדבר באותו סגנון, אם אתה מתייחס אל הדור באותו סגנון, אומר הרב קוק, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. יגיד דברי תורה, אפילו דברי תורה אמיתיים, אבל זאת לא אמיתתה של תורת אמת. אתה דבר, דברי תורה נפלאים, אולי חלק מהאנשים גם בגלל זה יחזרו בתשובה. אבל לא תכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. למה? כי כל זמן מאיר בתכונתו. אתה צריך לדעת עם איש העסק. דור של אנשים שמוסים את נפשם למען עם ישראל, מה תפחיד אותו? הוא עבר פצמרים, עבר הכל. הוא היה בלבנון, הוא היה בשכם, הוא היה בכל מקום, במצבים יותר קשים מה שאתה מאיים עליו. קטן עליו האיום שאתה עושה לו. מה אתה איים עליו? זה לא הסגנון. הוא מחפש דברים גדולים. אז אם אתה מבין שהדור הזה הוא דור מושחת, דבר עם צורך שלך. הפוג בממה הדור אומר, מתי כואב הלב? אם עבד הולך ומתנהג כמו עבד, אני מבין. בסדר, זה המדרגה שלו. אבל אם מלך או בן מלך מתנהג כמו עבד, על זה דבר לי מלך. שבוע שעבר, שבועיים, סליחה, הייתי באיזה שיחה עם בני נוער, שלב מסוים של השיחה, צעקתי עליהם. חבר'ה כאלה ספרדים, משכונות מצוקה בירושלים, עם הרבה רגשי נחיתות, והרבה טרוניה כלפי הממסד וכלפי כל מיני אנשים בצבע אור קצת אחר מהצבע האור שלהם, מתפוצה קצת אירופאית יותר מהתפוצה הצפון אפריקאית שלהם, או המזרחית שלהם. צעקתי עליהם בשלב מסוים של השיחה, ואמרתי להם שמי שחושב את עצמו סמרטוט, עושים איתו ספונג'ה. זאת הבעיה שלכם. תפסיקו לקטר. תפסיקו לתלונן לאחרים. אתם בני מלאכים, ותתנהגו כבני מלאכים. אם אתם כל פעם תחשבו על צריך שאתם סמרטוטים, זה מה שעשו איתכם. השאלה, מה אתה חושב? אם אתה מסתכל על הדור הזה בתור סמרטוט, נקה איתו חלונות. אבל אם אתה חושב שהדור הזה הוא בן מלך, ולצערנו הרב, המבט החיצוני כמו סמרטוט, תרומם אותו למבט הזה. הורה שבא לילד ואומר לו, תשמע, אתה טמבל, אתה לא מבין, אתה לא יוצלח, יתסכל את הילד שלו יותר. הורה צריך להגיד לילד שלו, יפה מאוד, קדמת קצת, אתה מסוגל ליותר. ההפך, תשבח אותו, תן לו עידודים, תרומם אותו. כל היום תבוא ותגיד לך שהוא גרוע, אז הוא יוכיח לך כמה שהוא גרוע. הוא יראה לך בהפוכה על הפוכה כמה שהוא גרוע. עד כדי כך שאתה תתפרפר ממנו בתור אבא. כי הוא דור גדול. אז מאוד חשוב לדעת, לפני שאתה בא להתעסק עם הדור הזה, אם יש לך עסק. ומי שלא יודע מה העסק שלו עם הדור, שלא ילך אליו. יושב בבית, מה השם הדור הזה? אף הוא כותב לאחד הסופרים המכונים חילונים, שי הורוביץ, הוא כותב לו מכתב, הוא כתב משהו על הדור, הוא שאל, מדברים על לפני 90 שנה, המצב היה מאוד קשה, גם פה בארץ וגם באירופה, אז הוא כתב מכתבים לכמה גדולי אנשים באותה תקופה, ושאל אותם, מה עתיד האומה הישראלית? האם עם ישראל סגר את הבסטה ונגמר? אנחנו לא מבינים את המושגים האלה, אבל תבינו, אז זה היה בין שתי מלחמות העולם, כשהיישוב פה בארץ הלך וקשיים גדולים, ובאירופה מצבים מאוד קשים, כל הפרעות, המצב היהודים היה מאוד קשה. אז הוא כותב מכתב ושואל, מה עתיד האומה הישראלית? אז בין היתו שלך גם לרב קוק מכתב, אז הרב קוק עונה לו במכתב תשובה שלא נשלח אליו, אלא הוא שלח את זה למישהו אחר. ופרסם את זה בעיתון שלו, לרב ברלין. אז שי הורוביץ הזה, כשאתה אותה לרב קוק, על עולם לא כתב מספר הזה, מאמר כזה נפלא, שיקה למהלך העליון, מאמר מאוד יסודי, למה פרסם את זה אצלי? אומר לו הרב קוק, אדם, בתקופות כאלה, שואל מה עתיד האומה, אני רואה בזה מצב מסוכן לאומה. אני לא יכול להצטרף איתך. במקום לעודד, הלוך להרגיעו ישראל, אתה בא ושואל מה עתיד האומה, וכמו שבצבא, הממקף רוצה להלחיץ לחניך תורן, נו, חניך תורן, מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? מה אתה חושב שיהיה? צריך להגיד, טוב, בצבא זה בשביל הדאווין שלהם כף, נניח. בוא תרגיל עם מנהיגות או כמו צריך להיות. אבל החיים זה לא ממקפיות. החיים זה לבנות, זה משברים. אנשים צריכים משברים, המצב מאוד קשה. אדם היום קם בבוקר, אני אומר לכם, ולוקח עיתון, אם הוא מחייך, מגיע לו צלש. באמת אבל, על אמת. טוב, אני לא קורא עיתונים, אז אני אולי מגיע לי קצת צלש. אבל אדם שקורא עיתון, או שומע חדשות, אתה כל, על כל צעד ושעל, אתה שומע דברים שליליים. בכל המגזרים. בכל התחומים, בכל העניינים. אתה שומע, לפני יומיים, שבוע, אחת שבוע, ילד, אמרתי לכם, חנק ילדה. סתם, יצא מפעם, חנק אותה. אבא אחר שם מכה לבת שלו בת חודשיים, הרג אותה. הסיפור הזה של הכלכלה, של כל המפעלים הגדולים. שרים האלה, שרה יצורים. בקיצור, לא מפרט, לא עשו להוציא לעזרה מישראל חס וחלילה, אנחנו לא באנו כתרג. אבל אני אומר, ברמה הקראית, תן משהו לחייך, תגיד משהו חיובי. בזקופות כאלה, ההפך. תן כוחות לאנשים. ויש הרבה דברים חיוביים. יש, זה לא נכון שאין. אתם יודעים כמה דברים חיוביים יש? אתם לא יודעים מה? מישהו יודע שיש דברים חיוביים במציאות? אין, אה? יש דברים חיוביים? תגיד משהו אחד, נו. יש את הבא שלך לעד, מה? מכון מאיר, דבר חיובי. נו. יש דברים חיוביים! אבל תפקיד העיתונות זה לא לספר את הדברים האלה. ומי שניזום מהעיתונות, אז הוא רואה השלילה. עשו פעם קורס, פעם העיתונות הייתה עיתונות מקומית. כל העיירה היה לה את העיתון שלה. החליט לעשות קורס, ככה סיפר לי הרב ישראל אס, דרך הסביב לך. הוא אמר, עשו קורס עיתונאים, שהעיתון הפך להיות עיתון מדיני לכל המדינה. אז הקורס לקח 15 שניות. 15 שניות קורס. בא האחראי, אספו את העיתונאים כל מיני עיירות, אמר להם, תשמעו, כלב נושך אדם, לא כתבה. אדם נושך כלב, הכתבה. יאללה, רוצו. פחות לפעס לשנות, לא? אתה צריך להראות את השלילה, את הדברים ההפוכים. עוד נגיע למצב של להגיד דבר, דבר טוב, זה יהיה משונה, אז אולי זה התיקון הגדול. אבל יש הרבה אנשים שעושים חסדים ומעשים טובים, ועם כיפות ובלי כיפות, ואשכנזים וספרדים, וכל מיני אנשים, וגם בממסד ובמשטרים, וגם שרים שעושים דברים חיוביים, וגם הרבה דברים טובים שעושים. אבל אנחנו, תפקידנו, לצערנו רב, במציאות שלנו, הבן ישחי אומר, חוץ מכבודכם, יש טיפוס שהוא זבוב. מה מיוחד בזבוב? זבוב יש לו את כל הגוף. אבל הוא חפש את המוגלה. הוא בא לפצע. דווקא לפצע. אבל יש לך את כל הגוף. למה אתה בא דווקא לשלילה? אבל את זה הוא אוהב. אנחנו צריכים להרחיק את המבט. אז אנחנו זו לעניין שלנו. אתה רוצה להתעסק עם הדור, תבין אם יש לך עסק. תבין אם יש לך עסק. לא רק תבין אם יש לך עסק. אסור לך להתייחס ממבט חיצוני ושטחי. אסור לך. להסתכל במבט חיצוני, אתה תאבד את העיקר. למבט יותר פנימי, אתה תראה את הדברים. ולא צריך לספר לכם סיפור, אתם בטח יודעים יותר טוב ממני על כל מיני דוגמאות של אנשים, שאיך החזות שלהם החיצונית נראית, והם אנשים נפלאים בהרבה בחינות אחרות. ומצד שני אנשים שנראים בחזות החיצונית כ-א', ב', ג', ד', ואתם בדיוק תראו בהם אף ההפך. המבט צריך להיות מבט של עין טובה, של מבט של חיוב. טוב, חבר'ה, זה לא דרשת שבת הגדול. אמר, גמר לי הכל. אם משהו לא נכון או לא מסכימים, אז אפשר לשאול או לקשות או... יגעו לי שאתם מדבר, אתם עושים כן, ככה... זה מרדים גם אותי דרך אגב. חמש תשובות ניתנות לשאלה זו, ובלשון הראשונים, חמש כתות. כת ראשונה אומרת, אולי הקדמה קטנטנה, יש לה, לבדי החדשים שלא יודעים את העניינים, יש לה הפוך בספר עדר היקר, הספר הזה. יש כמה, הוא מורכב מכמה חלקים. אז אחד מהחלקים זה איגרות של הרב קוק לחותן ועל החותן, הוא כותב עליו הכל מאמרים, ובהמשך יש עקבי הצום. יש פה עדר היקר ועקבי הצום. בעקבי הצום, המאמר הראשון נקרא מאמר הדור. זה המאמר הזה, הדור. במאמר הזה, זה מאמר שהרב קוק כתב בעקבות העלייה שלו לארץ והפגישה שלו עם החלוצים. אותם חלוצים שחלק מהם אפילו באו לבתים דתיים או בוגרי ישיבות תלמודי תורה או ישיבות מסוימות, עלו לארץ ובעטו בתורה ובמצוות. שמות מפורסמים, ברנר, גורדון, כל מיני שמות כאלה ששמענו עליהם או לא שמענו בבית ספר אם הקשבנו למורה. והנקודה הייתה איך אתה מתייחס אליהם. אנשים הסתכלו עליהם בתור חלק מהאנשים, זה גויים, זה רבב, זה כל מיני ביטויים כאלה שליליים לגביהם. או הם סתם אנשים שאיבדו הרבה דברים מהתכונה החיובית של עם ישראל. אבל הפוק, המאמר עצמו נכתב כדי לנסות לברר מה מיוחד בדור הזה. איפה הבעיה? המאמר, תורף הדברים, ממש מתומצת יחסית, אומר הרב שהבעיה היא בשכל, בהבנה. עד אז, היהדות עצמה זרמה בכוח האינרציה. דור לדור יביע עומר, זורמים. אתה הולך ונמצא והולך ומתקדם, והצד של התובנה לא תפס מקום בכלל. איך פעם אחת אחד האחים שלי אומר לי, יבוא אליי פרופסור באוניברסיטה, אגיד משהו, אני אקשיב לו. למה זה פרופסור? יבוא אליי רב, זה אמונה, זה אמונה תמימה. לא אקשיב לו. ההבנה, התחושה והתפיסה הייתה שאין פה צד שהוא גדול. זה לא רק שאין פה צד כזה, אלא נגיד משפט יותר חריף, כל הצד שמכונה לימוד אמונה לא היה גם אצל הרבנים, כי הם זרמו עם הדברים עצמם. ולהיות והם לא למדו את הדברים עצמם, גם היחס שלהם אל הדור יש איגרת מפורסמת, איגרת תקנ"ה, איגרת התנ"ך, שהרב קוק כותב לאחד מגדולי הדור בתקופה ההיא, הרדב"ז, היה רב של צפת, הוא מסביר לו מה זה עם ישראל. והוא אומר לו אותו רב, ככה עולה מהאיגרת, מה שאתה מתפלל למינים ולמלשינים, אז איך אתה עכשיו הולך מקרב את החילונים האלה? אותם חרדי שבת ועושים מעשים שליליים, איך אתה מקרב אותם? הרי אנחנו מתפללים בתפילה, למינים ולמלשינים, מעדין תקווה. אז הרב קוק אומר לו, בוא אני אסביר לך בשפה פשוטה. בשפה פשוטה מה זה עם ישראל. הוא מסביר לו מה זה עם ישראל. שבעם ישראל יש שני צדדים, צד בכירים, צד סגולי, עצם העובדה שאתה נולד לאמא יהודיה, אתה נשאר יהודי, יהודי אף פי שיהודי ישראל הוא, וכו', כל מלמלים שלמים, מה שקרה, סגולה ובחירה. לרב גדול, למלחם גדול. כל הצדדים האמוניים, כל הצדדים האלה, לא נלמדו, אז לא יודעים אותם, אז לא מתייחסים נכון. בעדו, יש הרבה, קראתי כמה ספרי היסטוריה של כל מיני מנהיגים של הציונות, חלק מהם, בגיל צעיר, באו לרבי שלהם, אמרו להם, רוצים להקים משהו לנו, נמאס לנו שהגויים עם עצמנו מכות. אמרו להם הרבנים, תהיו בשקט, יבוא המשיח, יגאל אותנו. אמרו להם, עזוב אותך מהרבנים, זרקו את הרבנים, יחד עם התורה ועם הכל, והלכו להקים לעצמם, שרפו לכל התנועות הציוניות, להקים מדינה. ולא שחס וחלילה, אני בא לזה, אבל אחר כך למפריע, פורץ את השואה, ומי שעלה לארץ ניצל, ומי שלא, הולך שמה. אז לא יותר מתעוררות שאלות וקושיות. אז אומר הרב, הבעיה של הדור הזה, זה השכל, זה הספרות. תרומם אותו, תתנהג אליו בצורה כזאת, זה, אז תומעים פה על מאמר הדור, זה המאמר הזה. צריך לקרוא את המאמר הזה. כת ראשונה אומרת, הרב היה אמנם אדם גדול מאוד, אשר כאב את מצב הדור, ויצא ליש עמו בדרך מופלאה, נשגבה, רעומה מאוד, אך הוא התייחס לדור שראה לפניו, ובו, בחלוצים אלו, הסתתרו באמת נשמות גבוהות. אז הרב רצה להפיח בהם רוח חיים, לחזק אותם, ולהפוך את התהליך לפתח של גאולה וישועה. אך הדבר לא הצליח. התברר שאין את זה כך. קורה שאנשים טועים. אמנם היית תמים מדי, איך אומרים הרבה על הרב קוק, אהבת ישראל העבירה אותך על דעתך, גרמה לך לטעות. אתה היית תמים מדי, הסתכלת באותם אנשים חלוצים, אנשים טובים, טעית. עובדה היא שבדור שלנו אי אפשר למצוא אותו אידיאליזם, אותה מסירות נפש, תודעת עם ורוח עם, עד רבה, יש נביקה גדולה מאוד של הרוח הלאומית, התחייה הלאומית החילונית סיימה בעצם את דרכה, וכל הניסיון הגדול והנפלא של הרב להפוך את תהליך לתהליך של גאולת ישראל, נחשב. לדבריו, לא, מחוק אצלי. מחוק פה עוד. לא, לדבריהם. בדבר הדחת דור יש אף אתה ערך של דברי תורה וערך שירי, אך לא ערך פרקטי מעשי לדורם. זאת אומרת, חז"ל אומרים, בן סוער מורה לא היה ולא נברא. יש סוגיה בתורה ובגמרא על בן סוער מורה. זה לא היה ולא, למה? תגדיל תורה ולהאדיר. הדברים שלך, הרב קוק, נחמדים, מאמר הדור אפשר ללמוד אותו, בסדר, שירי כזה, נחמד, כמו שאתה קורא תהילים, בשביל סתם ככה, תקרא את המאמרים עצמם, זה כבר פסה, אתה לא מבין, אנחנו בדור אחר. זה התייחסות אחת, של כת אחת, שככה רואה את ההתייחסות אל הדור שלנו היום, אל כל האנשים שמצאים בדור הזה. כת שנייה אומרת, אמנם אנשים רבים אינם מאמינים היום, אבל אותו גרעין של המאמינים מוציאים הם את כל עם ישראל לידי חובת האמונה הזאת. והם העם, באמת, זאת כוונת הרב, כשהוא אומר, מאמין העם כולו. לפעמים קבוצה זו גדולה, לפעמים מצומצמת, אבל מכל מקום, כוח החיים של העם מתגלה בה, והיא המבטאת את הלך החיים של העם כולו. כלומר, יש מושג כך שליח ציבור, יש קבוצה אליטיסטית, זו קבוצה שהיא מייצגת. אתה רוצה לעשות מחקר, אתה הולך לקבוצה הזאת, בודק את הנתונים, ומחליט, זה העם. זה מה שעושים למעשה. העיתונאים וכל השמאל. יש להם קבוצה מסוימת שהם חושבים שהם העם, הם עושים את הדברים, הם מחליטים, בצורה הפוכה כמובן. כנראה גם אותה קבוצה אומרת, אתה רוצה לבדוק את העם, לך לאיזה קבוצה של אנשים כאלה שהם עוסקים בדברים האלה, תבדוק שם כל הזמן, תחיה באיזה אנש, ממש תקש, תקש, וכולך מגיש אופוריה כזאת, אז אף כל השאר הם לא, הם מספחים. הקבוצה הזאת זאת העם. מה שהם חושבים, הם מזרימים. זו גישה אליטיסטית כזאת, שרואה בקבוצה המצומצמת הזאת, שאת מדגם העם. ברורים שתי הקבוצות בינתיים, פחות או יותר. קו שלישית. אומרת, ההנחה שדורנו אינו אותו דור עליו דיבר הרב בטעות יסודה. עם ישראל ברובו הגדול הוא אידיאליסט, אוהב את האומה, מוכן מסירות נפש, להמשיך, לפעול את תהליך התחייה והבניין. בעת הצורך הוא אף יוצא ונלחם תוך הקרבה עצמית מופלאה. איננו מסולברות מלראות את כל הדברים הנפלאים האלה בגלל את המולה התקשורתית, הבלתי פוסקת, המציירת עם ישראל כעם של רוצחים, גנבים, שודדים. כל זה תוצאת פעולתיו של מחפשי כותרות וסנסציות, המשכים אחרי האופנה הכללית של עריפת ראשים וחיפוש שלילה בכל. אך זוהי אינה האמת. עזוב אותך, זה לא זה. האמת זה הדור הפנימי, התקשורת זאת לא האמת. קצת בסגנון שאני דיברתי קודם, זה מראה שזה לא צדקתי בסגנון, בכוונה. עזוב אותך. הדור, אותו אידיאליסט, שמע, יש פה דברים נפלאים, אפשר להעריך בדבר עצמו, אין. לא, כן, התקשורת עושה בלופי, עם עצמך כל הזמן, שקרים. בצד האמת, זה לא ככה. הדור נפלא, הדור אידיאליסט, אין שום דבר שלילי, הכל טוב. פעם באו לי תמיד, חבר'ה, בעלי תשובה באים לפה, נכון, מאיר? טוב, מה נשמע? הכל טוב, משתבח שמך לעד. אז אני אומר ככה, מסבר את האוזן, תעשה טובה. קרה ואירים פה, 4 קילומטר, יש בית חולים שערי צדק. תעשה טובה, איך שם עשינו בטיפול נמרץ, ותחזור אליי חזרה. מה זה הכל טוב? זה לחיות באיזה מציאות. כשסיפרנו בפעם הקודמת על רבי עקיבא, עם השואל, כשסיפרנו, שניים היו, שאר לא היו. רבי עקיבא, הסיפור המפורסם, אתה כבר לא יודע אם אתם יודעים הסיפור או לא. כן, עם השואל שיוצא. בקיצור, מה שם, עושה את מקום. הרגל אחת, כי שם יש נקודה מאוד מרכזית, היא חשובה. רבי עקיבא הולך, מגיע עם שלושת חבריו, מגיעים להר הצופים, רואים את בית המקדש חרב, קוראים בגדיהם. בשלב השני מגיעים לאזור הר הבית, רואים שועל יוצא בית קודשי הקודשים, הם בכו והוא צחק, ומתחיל דין ודברים ביניהם, והוא מוכיח להם שהסתכלות צריכה להיות חיובית יותר, ואז אומרים להקים ונחמתנו, להקים ונחמתנו. אבל מה שחשוב שם, זה היסוד של מה שהיה לפני, שהרבה מדלגים עליו. כשאתה מדבר על רבי עקיבא, כולם זוכרים את השואל, את הצחוק שלו עם השואל. אבל הם שוכחים שרבי עקיבא לפני כן בכה וקרע בגדיו. מי שלא מבין את זה, אז הוא מנותק עם המציאות. מי שלא מבין, אתה לא יכול מיד לדלג אל הטוב הפנימי של הדור, בלי שאתה מבין את הקשיים של הדור. אתה יודע כמה אנשים סובלים? נכון שהדור הזה הוא דור נפלא, תגיד מה שאתה רוצה. אבל אם אתה לא שותף לבן אדם בקשיים שלו, ואתה בא אליו באידיאלים גדולים, אתה סתם, לפעמים אכזרי. אתה יושב בן אדם, הוא בא אומר לך את הצעות שלו, אתה אמר לו, תשמע, עוד יהיה טוב. אתה לא יכול להגיד דבר כזה. אתה צריך להיות שותף איתו בכאב שלו. להיות שותף. אחד סיפר לי פה, ועכשיו עם הרב יאיר אוריאל, אחד הרבנים הצדיקים של מכון מאיר, אחד צדיקים, לא צדיקים, אבל יש מדרגות בצדקות כנראה. הוא התחיל להגיד לו דברים שכואב לו. הוא מסתכל למינה, הוא רואה את הרב בוכה. הרב בכה איתו ביחד. הרב בכה. כמובן, אחר כך הרב עודד אותו. אבל קודם כל הוא בכה איתו. על הכאבים שלו, על הצרות שלו. אתה לא יכול לבוא להגיד לדור, תשמע, הכל טוב. אם אתה לא שותף עם הצעות שלו. זה מה שקורה הרבה פעמים אצל אנשים, שכל מה שמעניין אותם זה להחזיר בתשובה. הוא בא, יש לי באמר בעיתון, אחד הקטעים שלי, נדמה לי יונתן גפן, נדמה לי. יש להם גם צדדים חיוביים לפעמים, משפחת גפן. הוא אומר, הוא יום אחד הולך בדיזינגוף בתל אביב, פוגש חבר שנגנב בתשובה. זה הגדרתו. שואל אותו, ההוא, שלום, מה שלומך? אומר, תשמע, בעיות קשות, פצת דיסק וזה, ברוך השם! ומה שלום הילדים? אל תשאל, הילדה שברה את הרגל, וזה, ברוך השם! ומה שלום האיש? אל תשאל, ברכה אם אתה תלוף מצאים מלחל הים, ברוך השם! אז הוא אומר לו, תשמע, אני ממהר מאוד להתראות. הוא אומר, ברוך השם שהוא הולך ממני. פעם עשית להרגיל לזה לאיזה בחור במכון. עד היום הוא רואה אותי, בא בחור, נכנס למכון, שואל אותי, מה העניינים? והלך. אני כמובן, תפס אותו ביד, צמד אותו אליי, שואל, תשמע, יש לי מינוס בבנק. צעות כך אותי עם הילדים, חינוך ילדים, התחלתי לפעת לו. 10 דקות אני מתחיל להגיד לו את הבעיות שלי. והוא מנסה ללכת, אני תופס אותו חזק. ואני תופס אותו ככה עוד יותר חזק. אז הוא קלט שיש פה משהו, הוא אומר לי, מה? אתה שואל אותי, מה העניינים? למה אתה לא רוצה לשמוע מה העניינים? אתה תעזוב לי מעט! אני אמרתי, ראית בלי שלום, לא הולך. שאלת מה העניינים, עניתי לך מה העניינים. אז מאה, אז באתי מהחוק, הוא מכין את עצמו, שלום. לא, אני לא סתם אומר את זה. אספר לכם סיפור, אני אוהב לספר את הסיפור הזה הרבה פעמים. שנבין איפה אנחנו נמצאים. לפעמים הקונספציה שבה אנחנו נעולים עליה, איזה מה שאנחנו נעולים עליו, לא אומרת לנו שום דבר. אמרתי לכם פה את המילה קונספציה, מה היא מזכירה. היה פעם ויכוח בשני אנשים. אלה שיודעים, זוכרים את הסיפורים. ויכוח בשני אנשים, ראו על הגג משהו שחור. אחד אומר, זה עורב שחור. אחד אומר, זה חתול שחור. כל אחד מביא הוכחות לדבר שהוא צודק. הנה, זה צורת המקור, צורת הכנפיים, זה אומר, תראה, צורת הזנב. אחרי כמה זמן, הראשון, נמאס לו, לקח אבן, זרק על הגג. מה שיש שם שחור, פרס כנפיים ואף. הוא אומר, הנה, אתה רואה? עורב שחור. השני מסתכל ככה, עשה מכה במצח. הוא אומר, בחיים שלי לא ראיתי חתול שחור אף. לפעמים אתה נמצא בנעילות על משהו, ולא מעניין לך כלום. אתה רק רואה את המטרה שלך, ולא אכפת לך מה קורה למטה, אתה רומס את הכל. אתה רואה, אהלן, מה העניינים, מה נשמע, הולך. או כל מיני דוגמאות כאלה שאתה בכלל לא מעניין לך כלום. אתה עכשיו, הדור הוא דור אידיאליסט. מה קורה הצעות למטה? קטן עלינו, עזב אותך, מדברים על משיח, על דברים גדולים. זה לא נכון. זו תפיסה לא נכונה. לכן אני אומר לך, רבי עקיבא, לפני שהוא צחק, הוא בכה, וקרא בגדיו, ואמרתי, בתפיסה, הוא עשה יותר מהם לדעתי. כמו שאני מבין את הסיפור, ככה, אם נראה בכל הדברים, בהבנה, בפסיכולוגיה נפשית של בן אדם, לדעתי הוא בכה יותר מהם. ואחר כך הוא צחק יותר מהם. הם צחק, הם לא צחקו בכלל בהתחלה. אז אתה לא יכול להתעלם. משל למה הדבר דומה? סיפור, הרבה זמן מספר סיפור, לא? היה יום אחד בחור אחד במכון, בעל תשובה מקיבוץ בצפון, מלחמת שלום הגליל, פרצה המלחמה. והוא, בפלוגה שלו היה עוד חוזר בתשובה אחד אחר, שמוצניק, עם אחד השמוצניק של השומר הצעיר, ועוד אחד שמוצניק, בגוד אחר שהוא חיזוני, והם היו שלושתם בסדיר ביחד, ובמילואים, שיבואו עבור לאותה פלוגה, ועושים מילואים ביחד. שלום הגליל, מלחמה, פרצה, וחלק גויסו בשבת, ולא צורך את הציודים. אשתו שלחה לו, חבילת לבנים, בדואר. עכשיו, כל הזמן, הבחור השמוצניק החילוני, השמוצניק המחונך, חוזר בתשובה, מתווכחים. יש אלוקים, אין אלוקים, למה דתיים, ככה, למה, כמו שבצבא, אתם יודעים, כשיש זמן פנוי, מדברים על 3 דברים, אחד דברים זה על דת. טוב, מתווכחים, הוא אומר, אני כל הזמן ישבתי, ככה הוא סיפר לי, ישבתי בצד, לא נכנסתי לביקוחים האלה, לא כלום. אחרי כמה זמן, אשתי שלחה לי את הלבנים, ניגשתי לבחור, הם חוני חילונים, ואמרתי לו, אתה רוצה זוג לבנים? הוא אומר, וואלה, תודה רב, בא לך, מה שחסר לי בדיוק. הוא לקח את הזוג לבנים, הלך לחוזר בתשובה השני, ואמר לו, לא אכפת לי, סליחה מצד כבוד האינטרנט וכל הזה, אבל מצד הזה צריך להגיד את זה בשפה כזאת, אבל אני מבקש מחילה על הבטות הזאת, אבל הוא בא לה ואמר לו, התחתונים האלה מקרבים אותי לאלוהים יותר מכל הדיבורים שלך. כמה מוסר השכל. אפשר ללמוד מזה. אתה מדבר איתי חזרה בתשובה, השני, אכפת לו ממני. אז מה חסר לבנים? יבלי לבנים. כשאתה אוהב בן אדם, אל תחפש לשים עליו כיפה בראש. תחפש מה חסר לו. אחרי שתהיה איתו ביחס חיובי, ובאמת ידאג לו לאמת מה שחסר לו, אז תוכל לבוא. אני זוכר את עצמי אותו חוזר בתשובה, בהתחלה מגיע, כל היום מתווכח עם החברים שלי, על אלוקים, חזרה בתשובה, ומסכנים נמצאים במצע הלימודים, יש להם קשיים במבחנים, ואני לא אמרתי כלום, רק אחזיר אותם בתשובה. אז הם היו נורמליים, נתקו ממני מגע. כמה אפשר שטיפת מוח? אתה לא יכול לעשות את זה. אתה בן אדם באמת אוהב את השני, תצטרף אליו לבעיות שלו. אבל אל תישאר בבעיות, אחרי שצרפת אליו וכאבת את הכאב שלו, תתרומם לשלב ב'. שלב ב' שלנו, זה לראות ולהתעודד ולחפש את הצד של יהיה טוב, את הצד החיובי. אבל אי אפשר להתעלם ולברוח ישר לצד של האידיאלים, של כל הדברים החיוביים, בשביל השותף עם הצדדים הקטנים, שהם אלה שלפעמים מעקבים הרבה אנשים. אז זה מוסר להזכיר הרבה דברים. אתה לא יכול לדבר על האידיאלים של הדור, שהדור הוא אידיאליסט וכו', שבאמת אנשים יש להם צרות קשות, יומיומיות. אי אפשר להתעלם מזה. אז זה אחת הטעויות של הקבוצה השלישית. כת רביעית אומרת, בתודעת העם יש חוץ ופנים. יש רובד שבו אנשים מדברים, ויש רובד עמוק קצת יותר. העובדה שהמדינה וצבא מתפתחים, נבנים יישובים, אנשים מחזיקים מעמד איתן בישיבתם והחזיתם בארץ, כל זה מורה על תודעה בריאה. אמנם יש קצת חלודה מבחוץ, זלזול בערכי יסוד של הציונות, חומרנות מתגברת, אך אם תפרוץ מלחמה, ילחמו כולם בחירוף נפש. אם כן, אף בלי להסתכל בעומק תוכיות נשמתה של כנסת ישראל, רואים אנו באופן יסודי, תודעה לאומית בריאה, ורק צידה החיצוני במשבר. יש כל דבר, כמו הבטיח, ירוק בחוץ, בפנים אדום. בסדר, ראית ירוק מבחוץ. ואם תפתח את האבטיח בפנים, תמצא אדום. יש צד חיצוני, זה כל העניינים הזה, אבל בפנים יש מתוק, יש צדדים חיוביים, עם בריא, אין שום משברים, שום דבר. עזוב אותך, אל תתעסק בפנים, הוא יפרוץ מעצמו במצבים במלחמה, מצבים כאלה, מצבים כאלה, זה פורץ קדימה. אל תתעסק בדברים. אחת החסרונות של הקבוצה הזאת, זה שהיא לא מבינה את המשבר של הדור. אמנם יש צד אינטואיטיבי בריא באומה. ראינו את זה למשל בדוגמה, סיפרנו פעם קודמת, במלחמת חומת מגן. שאני לא זוכר אם אתם זוכרים לפני כן, הציבוריות הישראלית הייתה, התקשורת כל הזמן פמפמה על חוסר המוטיבציה של שירות בצה"ל. וכשפרצה המלחמה, המבצע הזה, היה אחוזים גבוהים מאוד של נדבות וגיוס ומילואים. עד כדי כך שכבר לא ידעו מה לעשות, וסיפורים רבים סופרו ונכתבו על מה שהיה אז. אז יש מצבים כאלה שיש. עזוב אותך, תן לדברים עצמם בקושי. יהיה בסדר, סמוך על סמוך. אבל יש פה, כן.
מה הגד השלישית לגד הרביעית? בגד השלישית אמרנו ש...
הקאט השלישי, הקאט הרביעית אומרת, זה דור אל תתעסק בבעיות הזה. הקאט הרביעית, היא מודעת לבעיות עצמם. היא מודעת להם שיש, אבל היא עובדת תוך כביש פנים. הקאט השלישית, היא מתעלמת מהצד של הבעיות, הבעיות עצמם. היא ישר קופצת על האידיאלים. הקאט השלישית אומרת, לא, יש בעיות. גם יש בעיה, זה יפרוץ, אל תדאג. אבל יש בעיות. אז איפה הטעות שלהם? לכאורה זה נכון, הנה חומת מגן, אבל לא מבינים את הבעיה, ונראה את זה בהמשך. הבעיה המרכזית היא שכל הצד הלימודי של כל התובנות, הן של כל האידיאלים של הציונות, של המדינה, של ישראל, הכל, פעם זה מאוד הספיק לנו על מה ככה. אני זוכר את שמיר, ראש הממשלה, שמיר, גדול בריאות, אמר, עץ צריך שייכת לנו. למה אתם שואלים? ככה. אין. השלם, שככה לא. בלי פלסף, בלי דיבורים, ככה. אבל מה לעשות, שתשובות של למה ככה, לא יכולות לספק דור שמחפש דברים גדולים. דור שאצלו, כל המציאות מתפתחת טכנולוגית ומדעית, כל הזמן רוצים, אפילו אפשר לעשות ריגול בין חברות על עניין דרך האינטרנט, עשו את זה, לא יודע, עשו את זה. הכל מתפתח רץ קדימה. אז למה אתה משאיר את כל האידיאלים לא מפותחים? אמר הרב טאו בכמה פעמים, כל הספרים שנכתבו רק על הציונות המדינית, שזה לא הצד הנשמתי, כמה ספרים נכתבו? דובנון וכל מיני סופרים כאלה וכל מיני אנשים, כתבו מלא ספרים. מלא מלא, איך להקים מדינה בצד החומרי שלה. אז כמה אנחנו צריכים לכתוב ספרים ולעבוד ולדבר על הצד הנשמתי של אותו צד גופני. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. אי אפשר מכוח האינרציה להמשיך להתקדם. כוח האינרציה בירח הוא לא קיים, בחלל. אתה דוחף משהו, ככה אמרו לי, הוא יכול להמשיך לנוע בלי להפסיק. אין החיכוך. אבל במציאות שלנו, כוח האינרציה חזק מאוד. החיכוך מאוד גדול. החיכוך במציאות, המשברים שיש בדור, כל הדברים עצמם, לא יודעים לך מנוע. אתה רואה הרבה אנשים שאפילו שלמדו במקומות מסוימים, ואחרי כמה זמן אתה מוצא אותם עם דעות משובשות לגמרי. למה? אני אומר לך, יצאתי למציאות. התפקחתי. זה היום, היום, ביטוי מאוד נפוץ. אני אדם מפוקח. אומרים לאיזה מישהו, אבל פעם חשבת ככה, עכשיו אני ככה. סיפר לי פעם הרב יגאל שפרד, הוא רב מאוד, הוא היה באיזה סימפוזיון פעם של עמית אלוני. אז הוא אמר לה דברים שהיא אמרה כשהייתה צעירה. אז היא אמרת לו, זה פעם אני אמרתי ככה. עכשיו אני התפקחתי ואני אומרת ככה. אז הוא אומר לה, אצלנו ביהדות אומרים, שוב ושוב ישולמית. יש, אז זה יכול, למה שהיית פה. מה זה התפקחתי ולא התפקחתי? תפוס לך מגישה, ואל תיתן למציאות, כמובן. לא על עיוור, לא להיות בחתול שאף, אף בחתול שחור אף. לא להנהל, לא להיות מקובע באיזה נעילות מסוימת. אבל להיות אדם כזה, שעם רגליים בקרקע, עבר ראש בשמיים. אבל יציב, ולא מאבד הצפון. לא כל איזה גל שמגיע, אתה מאבד את ההשתונות. אתה צריך להיות קברניט של ספינה, שגם ברגעי שערה, וגם ברגעים שהים שקט, יש לו אסימות, יש לו כיוון שהוא חותר אליו. הוא יודע מה הוא רוצה מעצמו. יש, קברניט אומר, אני צריך להגיע מחוף הזה לחוף השני. מגיעות רוחות, מגיעות דברים מצויים. הוא יכול טיפה לזאת הספינה, ככה או ככה, אבל יש לו כיוון שהוא חותר אליו. אבל הצלנו עליו כמה מטעמים כאלה, שיודעים מה הם רוצים לעצמם. אני מדבר עכשיו ברמה הלאומית, ובמילא גם ברמה הפרטית. כמה אנשים, איך אומרים הישראלים, למה לישראלים יש מצח המבוגרים? מצח פה קרח או גדול? כמה הם עושים, אך איזה בס החווה שלא עשיתי. אבל איזה אורך מראה את הנולד? למה לך להתבשבש בתוך בלגן? תדע לך את זה. זה מה שאומרים בשפה העממית, ההבדל בין חכם לפיקח. מה ההבדל? חכם ונופל למקומות שהפיקח יודע לצאת מהם. במקרה טוב שיכול לצאת מהם. יש לפעמים מצבים בלתי הפיכים. בלתי הפיכים. פעם היה איזה בחור אחד, מאיזה שיבה תיכונית. הוא הגיע אליי, והוא אומר, אני לא מאמין, לא דתי, לא רוצה כלום, לא זה, לא זה. התחיל ככה. וככה אתה לפעמים יש לך איזה משפט, ישבתי לו, דיברתי איתו קצת, אז אמרתי לו, טוב, בסדר, אין עם ישראל, אין תורה, אין שום דבר. אתה עכשיו הולך, איך תהיה בעולם? הגעת לשוודיה. חבל, השתמשתי במושגים מאוד זה, זולים קצת, יחסית, לא? אתה בשוודיה, פגשת בלונדינית. גויה שוודית, נוצריה. נו, התחתן איתה. הוא אומר, לא, היא גויה. רגע, אבל אין תורה, אין אלוהים, אין כלום. מה קרה? אבל היא עבדי גויה. אבל אתה אמרת שאין אלוהים. אין תורה, אין כלום. מה אכפת לך? מה זה משנה? המסבור המסעירה? אמרתי לו, אתה לא מבין מדי שאתה הולך. תבין לאן אתה חותר. איפה זה יכול לדבר? אתה מסתכל עכשיו, טוב, נוח לך, לעשות מה שאתה רוצה, לכאורה. אבל זה הולך וחותר לאיזשהו מקום. אין לך יציבות בכיבוש שלך בכלל. תבין לאן אתה הולך. טוב, אתה שותה על עצמו. הרבה פעמים בחיים, אתה מסתכל על עכשיו, בלי כיוון, בלי עזימות. אבל המגמה שלנו תפוס באמת עזימות. איתו לחתור, איתו ללכת. טוב, נעצר פה, אלא אם כן שאלות ספציפיות, כלליות, מענות, שאלות, תיארות, בפרות, כתוב. או הכל לא הובן, או הכל הובן. או אתם מתביישים. עכשיו התכלס. אז בואו נוסיף שתי מילים. כלומר, יש לנו עוד כמה דקות. שאלה מאוד חשובה וטובה, היא שאלה שנוגעת להרבה עניינים. אני תמיד אומר שמגמתנו בחיים, כמו למדתי את זה לאחד הבחורים פה, היא לדעת שכל עולם העשייה שלנו צריך לנבוע מעולם רוחני. מבחינת משיב הרוח ומורד הגשם. לצערנו הרב, אחד הדברים המרכזיים של אותם אנשים שהיו אידיאליסטים ועשו דברים במסירות נפש וצריכים הערכה וממש כל השבחים צריך להגיד עליהם, אבל לא היה מנוע רוחני שיניע אותם מאחורה. אז הרבה אנשים עשו מעשים, ואתה יכול להיות הרבה אנשים ראשי ממשלה היום, שרים בכירים בממשלה שלנו, שאנשים אתה עכשיו לא מבין, אתה לא מבין איך הם מדברים, איך אריק שרון. הוא אבי אבות ההתיישבות וההתנחלויות. אני זוכר אותו אומר, אני הייתי בכיכרות שהוא דיבר. לעלות על כל גבעה, בנצרים, יבואו להגיד לכם בנצרים, פיצויים על הבית, תגידו להם, לא צריך, תקנו עוד בית. שמעתי אותו באוזניי. הוא ככה דיבר. נצרים זה כמו תל אביב. כשאין רוח תורה חזקה מאחור, המציאות הורסת הכל. אתה חייב משהו שנושב בעורפך, עולם של תורה. בלי שאדם יישב וילמד את הדברים, הוא לא יוכל לעוד שמיד. הלכנו יצא הרש אומר, יאללה, כל נעשה. אני אוהב לספר סיפור על הרב קוק. הרב קוק היה בישיבת וולוז'י, אחת הישיבות המפורסמות באירופה. בתקופה שהוא למד שם, היה תא מחתרתי שפעל למען עלייה לארץ ישראל. עכשיו, מי שקצת מכיר את הרב קוק, מהכתבים, מהדברים עליו, אז הוא, אינטואיטיבית הוא יגיד שהרב קוק היה, הקים את המחתרתי הזה. ביחס לממשלה היה את המחתרתי. כי בגלל שהם עשו פעולות פעילות. או אם לא, אחד מהפעילים הגדולים. או אם לא, שותף ודאי. הרי כל הארץ ישראל אצלו מלא, כל הארץ הרב קוק. אבל הרב קוק לא הצטרף אליהם. איזה הרב קוק? מה קרה לו? השתבש. הרב קוק בזמן שהם היו פעילים כאלה, הוא ישב ולמד. ישב ולמד. מה יצא מהם? חלקם נהיו עסקנים, עלו לארץ, ירדו אחר כך ארצות הברית, והתפרקו לגמרי. ומהלימוד של הרב קוק, נהיה הרב קוק, שיסד את כל המהלך של התחייה הנשמתית של כל המהלך הגאולה. אז בלי שאתה לומד ומקבל שורשים עמוקים ורוח מפרסית גבית, או רוח גבית, כך קוראים לזה, אבל גבית חיובית, שהיא לא, בלי נגיעות אישיות, של ישרות, של מוסר, של ערכים, של אידיאלים. בלי זה, המציאות היא קשה מאוד. היא קשה מאוד. אפילו באבל יגיד שהיא קשה מאוד. ברמו. אפילו זה.
הבעיה שאנחנו, העם, נמצא במין אופוריה כזאת, אנחנו מאמינים שבשעת האמת, פנימה זה כן יצא לידי ביטוי. זה אופוריה, כי הוא יכול להיות...
אז אתה מדבר על הקטע הרביעי.
הקטע הרביעי. יכול להיות שבתקופה ש... המאמר הזה באמת, זה היה רלוונטי, זאת אומרת, הפנים היה בא לידי ביטוי גם היום, כמו שאתה אומר, בחומת מגן, או ברגעים הקשים שאנחנו באים לידי מבחן, העם מוכיח את עצמו. אבל ההוכחה צריכה לבוא להיבנות על ערכים אמיתיים. אומרים שיש שלוש רמות בהבנה, במודעות, תפיסה ויישום. מה זה אומר? לצורך העניין, עכשיו אני אגיד לך שיש... אני אכניס לך למודעות שיש איזשהו כדור שהוא בריא למחלה מסוימת. אוקיי, מאותו רגע יושב לך במודע שיש כדור כזה. ואז יותר מוכר, תראה בכלי התקשורת ובכל ה... בפרסמות שהכדור הזה עובד באמת, הוא הוכיח את עצמו ב-97% מהמקרים, אתה תפסת שהכדור הזה באמת יעיל. המודעות והתפיסה יובילו אותך לידי כך שאתה תיישם ברגע שתהיה לך חס ושלום את אותו חולי, אתה ישר תפנה לאותה גדולה. ואני חושב שברגע שנכתב, בזמן שנכתב המאמר הזה, אז ההבנה של האמונה בפנים של ישראל להוכיח את עצמה בשעת אמת, היא הייתה הרבה יותר ברורה לעין מהיום. והיום זה יותר בגדר אופוריה, זאת אומרת, אנחנו יותר נקלים בזה, מאשר זה באמת יוכיח את עצמו בשעת אמת. אנחנו צריכים באמת להעמיק את השורשים ואת הערכים, על מנת שבאמת הוכיח את עצמנו לא רק בשעת קושי ומשבר.
אני מסכים איתך, ולכן השתקת החמישית, עוד רגענו לה. השתקת החמישית, אם פחות או יותר תלך בכיוון הזה, שהיא תגיד, הדברים, לא לחיות באופן הקודם כל. ואתה לא יכול לסמוך על מצבים מסוימים. כי גם, נניח, דוגמה למשל, בשלום הגליל. היו שם בעיות קשות מאוד, של צירופים, של כל מלאכים. זה לא רק שאתה יכול, אתה לא, אין לך מדיד. לכן צריך לבנות את כל מה שקרה לזה מודעות. ובלי מודעות, אז באמת יש פרסומות לפעמים שהיום טעם החיים זה קוקה-קולה. למרות שזה לא טעם החיים, אבל זה לא קוקה-קולה, מה לעשות? אז אתה יודע, תגיד קוקה-קולה. אבל אנחנו צריכים להגביר בעצמנו את הצד המודעות. מודעות נקנה על ידי לימוד.
אני חושב שיותר מזה אנחנו צריכים להגיע לשלב היישום. לצורך העניין, בזמן שנפתח הדור הזה, החלוציות, האידיאליזם, הערכים, באו לידי ביטוי ביישום של הדור. הדור אמנם אולי לא, אולי יתנתק קצת מהתורה, יתרחק מהתורה, עדיין היו לו ערכים שהם באו לידי ביטוי בפועל. היום הדור שלנו קשה לך לראות את הערכיות שלו. אתה מאמין שהוא נמצא בפנים שלו.
אבל לכן אתה צריך קודם כל להאמין בדור הזה ולהתחיל להקנות את הערכים האלה. אבל הקניית הערכים האלה מתחילה בך. אם אתה עצמך, לא אתה אישית, בכלל, אם אנחנו בעצמנו, אין לנו את הדברים עצמם, מה ניתן לך שני? הסיפור המפורסם מהדוע, וזה נסיים, אני כבר גולש לזמן, עוד לא אופי. שפעם בא אחד לרב צבי יהודה, אמר לו, רב, אני לא זאת מורה. מה דעת הרב על זה? אז הרב צבי יהודה היה איש חינוך. הוא לא היה עונה לך בתשובה כן ולא תעשה. הוא היה מנסה שאתה תתרומם למדרגה הזאת של ההבנה של מה דעתו בעניין. אז הוא אמר לו, לך תביא כוס מים מלאה. מהמטבח. הוא היה קצת מבוגר, הוא הולך למטבח, הביא לו כוס מים. אתה לא. הוא עושה לו, הוא אומר, כוס מים מלאה. מסתכל, יש ליטפה, הלך, מילה הוצאה, חזר. הוא אומר, בגלל שלך כוס מים מלאה, הוא רואה, יש עוד שני תפעות. הלך, הוסיף עוד קצת, הביא לו. הוא אומר, בגלל שלך כוס מים מלאה, הוא אומר לו, הרב, זה ישפך. אז הרב, וזה ענה לו. אם אין בך משהו, מה ישפך? איך תשכנע אחרים? אם אתה בעצמך לא משוכנע. אם אתה עצמך לא מלא וגדוש בזה. ולכן, ברגע אנחנו מדברים על, התחלנו מפורים, מה עושים מדריכה הזאת? אם אנחנו עצמנו לא נתמלא בדברים עצמם, בהבנות האלה, בתובנות האלה, בערכים האלה, וככל שאתה, ואז אני אומר לך, במה עקרונית, ככל שאתה מתמלא בזה, אתה בא ומגיע עם ציבור שהוא לא, הציבור צמא לזה, מת לדברים האלה, לתורה בריאה, לישות, לערכים, למוסר, לחשוב מכל מה שקורה. הבעיה שלו, של הדור, שהוא קצת מיואש, כי הוא לא רואה תקווה, כי הוא לא רואה אנשים כאלה. אבל כשהוא בא מגע איתך, אדם מן היישוב, אדם נורמלי, אידיאליסט, תורם למען המדינה, תורם למען הכלל, בכל מיני בחינות, שמח ויוצר, אתה אומר לו, חבוב, בלי מילים, יש תקווה. זה לא כל העולם שחור, או בלוק של מעל הזוז. אבל איך זה יבוא? זה לא יבוא ככה סתם. אם לא נלמד, לא יהיה. אם לא ימשים הרוח, יש המאי, יש משהו ברוח, עשייתי, טוב, תביאו את הפיל, תודה רבה.